אני אשלח לנו פתח לזה, לשמירה היום. אתה אומר פין כזיים צד י' ברוך את האדמה. אנחנו, סליחה, חותרים לקראת סיכום וסיום המאמר. אז זה נראה לי מסכם טוב את הנקודה האחרונה שהרב רוצה להדגיש במאמר. אז הרב אומר ככה, בפסקה צד י', זה נראה לי הנדמה, אז כי פה יש, זה פסקה מאוד קצרה, אבל זה כזה ארבע משפטים, כל משפט פה זה צצה של סוגיה. אז הרב אומר ככה, מלחמת הדעות בעולם, ביחס להכרת השם, היא תמיד קבועה על יסוד החיוב השלילה. כלומר, שתזכור את המציאות ההיסטורית כולה, של התבררות האמונה וכל מלחמות הדעות שקיימים בעולם, וזה, אז יש בזה צד חיוב שלילה. ועכשיו הרב הולך לבאר את דבריו. מדרגה הראשונה של המאמר, האמונה התבועה בנשמתו של אדם, היא מחייבת את המציאות האלוקית. זאת אומרת, מדרגה הראשונה שהרב אומר לנו במאמר, האמונה היא טבעית, אמונה שייכת לסדר הטבעי של האדם, לכן האדם מאמין, לכן בעולם, רוב אנשי העולם, גם היום, אחרי כל התרבות המטריאליסטית, רוב אנשי העולם מאמינים. למה? האמונה התבועה בנשמתו של אדם היא מחייבת את המציאות האלוקית. וכל אדם, מה שאני תמיד נראה לי, זה הכי מתוק, המשל של הרב, האדמה לעולת ראייה. שמה שהרב אומר, הפרח נפתח לאור. הפרח נפתח לאור השם, כי שם זה מקור חיותו. לאדם יש לו נטייה למקור חייו. אז אדם יש לו נטייה טבעית, להיות שייך אל דבקות אלוקית. אז זה, לכן הרב משתמש במילה, האמונה התבועה בנשמתו של אדם היא מחייבת, כמו הכוונה מחייבת, זה מכריחה להיות את המציאות האלוקית, כלומר, היא מכריחה אותו להיות שייך ודבק במציאות האלוקית. למה? כי יש לו אמונה תבועה, כי זה נמצא בטבע נשמתו. עד כאן עניין ראשון. עניין שני. אבל יחד עם זה, היא גוררת עימה תארים כאלה שמחשיכים את האור והיפה האלוקית מלהיות זורחים בעולם ובאדם. אז זה כל מאמר איסורים ומרקים שלנו. כלומר, יחד עם זה שיש נטייה טבעית, והנטייה הטבעית היא ורואית את האדם להיות שייך אל הגודל, להיות שייך אל השלמות, להיות שייך אל הרמות האלוקית, נטייה טבעית. אבל אתם זוכרים, דיברנו בזה, אבל זוכרים, דיברנו, חבר שלא צילמתי, רציתי גם לצלם את זה, נראה לי שהזכרתי לכם בעל פה, ספר היצירה הזה, נכון, שהרב מסביר, לא? אז רציתי לצלם, זה, יש ספר יצירה, אבל אם זה ספר יצירה, ספר יצירה מיוחס לאברהם אבינו, נכון, זה הספר ה... עכשיו, יש שם איזה משפט כזה, שאתה רואים כמה קשה ללמוד את זה בלי הרב בצד, כתוב, הרב מצטט שם משפט מספר יצירה, הרב אומר, אברהם אבינו חקר ובחן, עד שהעמיד יוצר על מכונו. זה בדיוק הפסקה שלה. מה אני מתכוון לומר? הרב אומר ככה. אברהם אבינו נטייתו של האמונה הטבעית הייתה מאוד חזקה, מאוד עוצמתית. אברהם אבינו כל עולם מעבר אחד ומעבר שני. אבל הרב אומר על הפסקה הזאת של ככה הוא מסביר, הוא אומר, אברהם אבינו חקר ובחן עד שהעמיד יוצר על מכונו. זאת אומרת, הרב אומר, שלעולם לא תעמוד האמונה הטבעית לבדה ללא סיגים, ותמיד היא תצטרך להתאהל ממקור השכל. מי היה לומד פשט אחר פשט חוץ מהרב הצל? הרב הצל עם הדינות ההקשבה שלו, לכן אברהם אבינו שהוא גדול המאמינים, הוא חקר ובחן, כלומר השתמש בכוח הטהרה השכלית, עד שהעמיד יוצר על מכונו, כלומר עד שהעמיד את האמונה בטהרתה. לכן אמר הרב, אז אתה רואה מה כתוב פה, שאין דבר כזה שיש דבר כוח טבעי, שאין לו סיגים שמצטרפים יחד עם הכוח הטבעי הזה. על דרך מה שכידוע מפורסם, נכון, בדברי הרב מוסר אביך. כי אני אומר, כי זה ממש שכתוב פה, נכון? כי זוכרים, הרב אומר בהתחלת מוסר אביך, כל המידות הן טבעיות. אז יש לאדם סקרנות טבעית, יש לאדם זריזות טבעית, יש לאדם, הכל טבעי לו, הכל נמצא וכל המידות נמצאות בצורה מאוד טבעית בתוך נפש האדם. אלא מה? הכל נמצא עם סיגים. הרב אומר, כל עבודת המידות זה לטהר את המדרגה של הסיגים שנמצאים במידות, ואז הרב אומר, יש לנו תרתי לטבעותה. א', השכל משתתף בעבודה הזאת, תכף נראה לי שתי עבודות לשכל, אבל השכל משתתף בעבודה הזאת, אבל השכל הוא לא זה שבונה את המידות. כי אם רק השכל היה בונה את המידות, המידות לא היו שייכות אל טבע החיים, אז המידות היו רק מושכלות, ואז הכל היה חיצוני, ואת אדם כל מה יצא להשיג להגיד לעצמו, טוב, עכשיו אני צריך להיות זריז, כי אני צריך לשים פתק, תפנה לי מידת הזריזות, תן לי מידת הזריזות, תן לי מידת הזריזות, עד לדבר בסדר, עד לדבר, כל מה אני צריך להזכיר לעצמו, למלא את הכל פתקים, כל פתקים, כי זה לא, כי זה לא טבעי לו. אבל אם אתה אומר, זה המידות, הם באו כדי לזכך את הדרכה שנמצאת בטבע האדם, אז אתה אומר, זה טבעי לו. הוא יודע שלא צריך לדבר לשון הרע, בלי הרבה תזכורות, בלי זה. אז יכול להיות שבדרך הקניין, הוא צריך קצת בדרך לתזכורות, אבל בסוף, העבודה השכלית היא תחזיר חזרה את הטבע לטהרתו. אומר הרב ככה במוסר אביך בעניין המידות. ואותו דבר בדיוק, זה ביחס למדרגת האמונה. כי גם נטיית האמונה היא נטייה טבעית. אלא שתכף נראה, יש בה גם הרבה סיגים, ואחרי זה נראה, לכן יש לה כוח גם שולל, יש בה גם הרבה סיגים, והעבודה זה להסיר את כל הסיגים כדי להעמיד את מדרגת האמונה בתארתה שהיא תהיה טבעית ושהיא תהיה חיה. אז השכל, שתכף נראה, השכל עניינו זה, אנחנו על סף שבת, בוירר. נכון, בוירר, תמיד הרב צודמן היה אומר, בוירר זה להוציא פסולת מאוכל. זה להוציא את הפסולת. בוירר, העבודה המשמעותית שלו זה להוציא את הפסולת. האוכל נמצא, המהות נמצאת בטבע, אלא שבטבע יש גם פסולת, והשכל הוא מברר, הכוונה הוא מוציא את כל הסיגים של הפסולת מהמהות, כדי שתשאל המהות בתארתה. אז כמו שזה במידות וככה במוסר אביך, אותו דבר זה גם באמונה באיסור למרקים. אז הסדר הזה, של כל מה שאנחנו בגלל נתחיל להבין, הסדר הזה של כל האיסורים, של כל המלחמה באמונה, וזה כבר התחלנו עוד פעם קודמת, שהמלחמה באמונה בעצם הדרתה זה להסיר את הסיגים מהאמונה, אז כל המטרה של הסרת הסיגים זה כדי להשאיר את האמונה בלי סיגים, ואז היא נמצאת באופן טבעי, באופן חי, באופן שלם, והיא מאוד חיה והיא מאוד טבעית בנפש. היא מאוד חיה ומאוד טבעית בנפש. אז זה הכוונה שאברהם אבינו חקר ובדק עד שהעמיד יוצר על מכונו. אז אברהם אבינו נטיית האמונה שלו הייתה גדולה ועצומה. והוא משתמש עכשיו בכל החקירות, ואז את כל הטעויות שכתבנו שלנו בהתחלת המאמר, כל הטעויות, צריך לזכך את המחשבה שתהיה ברורה ולא סיגים, בהתחלת אמר איסור למרקים, שצריך לזכך את המחשבה שתהיה ברורה ולא סיגים של דמיונות כוזבים, של פחדי שב, תכונות רעות, העדרים וחסרונות, כל זה המחשבה היא צריכה לפעול את הפעולה הזאת, ואז היא מחזירה את נטיית האמונה לטבע שלה, לטבע שלה בתהרתו. אז בואו נראה עכשיו מה כתוב פה, נשיך רגע בזיין צדי א', הרב אומר ככה, מלחמת הדעות בעולם ביחס לכל השם תמיד קרואה ליסוד החיוב השלילה. כוחות חיובים, כוחות שלילים. האמונה התבועה בנשמתו של אדם היא מחייבת את המציאות האלוקית. כלומר, כיוון שזה בטבע, זה טבעי, זה מכריח, זה מצד... אבל יחד עם זה, היא גוררת עם התארים כאלה שמחשיכים את האור והיפאה האלוקית מלהיות זורחים בעולם ובאדם. אז היא בעצמה טהורה, אבל בגלל שצורת ההסברה של האמונה, זאת אומרת, זה נטיית אמונה שאתה אומר, יש לו נטיית אמונה מאוד מאוד טהורה. אבל כשהוא בא להסביר אותה, אתה פתאום שומע את כל הסיגים שנמצאים בתוך נטיית האמונה שלו. זאת אומרת, יש לו נטייה מאוד, אבל הוא לא למד.
כי נמצאים נטיית אמונה, או כשאתה מנסה להגשים אותה עם
נטיית אמונה? כשאני חושב שנמצאים סיגים כבר בתוך נטיית האמונה, וככל שהאדם הזה יותר ינסה להסביר, אם הוא לא אדם בעל דעת ולא למד, והוא ינסה להסביר, ככל שהוא יותר יסביר, הוא יוצא להוציא את הסיגים של האמונה שלו. אם הוא לומד, אז זה רק לעתו יזורת ויוציא את הסיגים. אבל אם הוא אדם שלא לומד, והוא מנסה להסביר, אז הוא עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר יוציא את הסיגים שלו מהכוח על הפועל. אז כל פתאום סוגיה שתגיד לו תסביר, כל סוגיה שתגיד לו ככה. פעם אחת, לא, בלי שם הרבה שלה, אחד שערפתה מאוד מאוד אוהב אותו, יש לו כזאת אמונה תמימה. תמימה, תמימה, משהו כזה טהור כזה מיוחד. כל פעם בפורים, כי הוא כתוב לי בו ביין, הוא בא, ועכשיו בפורים הוא מתחיל לנסות להסביר כל מיני סוגיות. הוא ככה מבין, תמימות, תמימות כזה, תמימות טהור עליו. וכל פעם זה יוצא כזה קטסטרופלי, זה משהו נורא רעיון. משהו נורא והיום, כי הוא כזה, באמת יש לו אמונה כזו תמימה, משהו מיוחד, מיוחד במינו. יש לו הרבה קצת תלמידי חכמים, ולא יובן כיסותם. אבל הוא מנסה עכשיו לעשות מי לכם. אז הוא מנסה לעשות מי לכם, הוא עכשיו מנסה להתחיל להסביר כל מיני מושגים רוחניים, כי יש לו איזה מקצוע מאוד מיוחד כזה. אז פתאום המקצוע שלו הוא קרה ככה, ואז פורים הוא מנסה לעשות חיבורים בין המקצוע שלו לבין מדרגת האמונה. אז עכשיו בסוף אמונה הוא לא למד, הוא בעל מלאכה, זאת אומרת, הוא לא בעל מלאכה, הוא בעל מקצוע מאוד מאוד מיוחד, הוא בעל מקצוע מאוד מאוד מיוחד, אז הוא נסה לעשות, אמונה הוא לא לומד כל כך, אין לו זמן, הוא באמת יהודי כזה שהוא מסור למקצוע, יש לו מקצוע חשוב מאוד, מאוד מצורך ועוזר להרבה את זה. אז אמונה הוא לא לומד, אז את המקצוע הוא לומד, ופורים זה יוצא לו, שהוא כתב לי לא בעיה, אם הוא יוצא לנסים לכל החיבורים, בין המקצוע, אבל אתה אומר, הוא לא לומד אמונה, אז כל פעם זה יוצא נוראי ממש, נוראי. אנשים תמימים כשהם מנסים להסביר אמונה, זה לא טוב. יש כל כך הרבה מה ללמוד מתום האמונה שלהם, ומכזאת הערה, וכזאת דבקות עליונה, צריך להריץ את זה הרבה, ללמוד את זה, ויש כזה הרבה עוצמה, שהרבה פעמים אין אנשים אחרים משכילים אותם. אבל כשהם מנסים להסביר בסדר, אז כל השיגים הדתיים שיש להם, זה יוצא אחר כך אל הפועל בצורה מאוד 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 חריפה. מאוד מאוד חריפה. לכן הרב אומר, השיגים, הם מחשיכים את האור והיפעה האלוקית מלהיות זורחים בעולם ובאדם. זאת אומרת, כשזה בא להתגלות ולזרוח ולהאיר את חיי האדם והעולם, לא רק דבקות כזאת שהיא מעלה את האדם לדבקות אלוקית, אלא איך זה זורח למטה ומופיע בסדרים בתוך חיי העולם, בתוך האדם, אז אתה פתאום פוגש הרבה. אתה פוגש את כל השיגים. על כן, בא כנגדה של האמונה, אני רוצה לעשות לו פסיקו מקף, בא כנגדה של האמונה הנטייה החקרנית. אז עכשיו יש את הסרט הזה, שכנגד כוח החיוב הזה, באה הנטייה החקרנית, שהיא בתכונתה שולט. המהות של הנטייה החקרנית זה לא לשאול, לא להאמין, לא לקבל, להטיל ספקות. היא בתכונתה שוללת. ובמידת שלילותה לא תדע כל גבול. כי כל דבר היא מטילה ספק. כל דבר היא רוצה ראיות, כל דבר היא לוחמת. עד שבא השכל הטהור וזיו הקודש בעולם, הוא מוצא שעל ידי החיכוך שווה לשני הכוחות של האמונה המחייבת ושל החקירה השוללת, תצא דעת אלוקים קדושה וטהורה, קדושה טהורה ומהירה, בעיקר תפארתה. זאת אומרת, אז הרב אומר, עכשיו בא כוח חיובי וכוח שולל, והכוח החיובי וכוח שולל, זה מה שבונה את האמונה. כלומר, יש לך עכשיו איסורים שהם ממרקים. כלומר, האיסורים האלה של איסורי הכפירה זה איסורים גדולים. כי כל הנטיית הכפירה זה בעצם מה שהרב קרא פה, נטייה חקרנית. נטייה חקרנית, איך הוא קרא לה? נטייה חקרנית. נטייה חקרנית שהיא עכשיו שוללת. ואז בעצם, שימו לו, אז רק הרב, איך הרב הולך? הרב אומר ככה, זה בעצם כאילו, זה שלוש, המאמר הקצר הזה, זה שלושה שלבים שקודם כתובים במהלך חיים, באיסור ומרקים, וגם בדעת אלוקים. הרב אומר, זה מאוד קצר פה, לכן פה מאוד תמציתי. הרב אומר, נטיית האמונה היא טבעית באדם. היא כוח מחייב, היא נטייה טבעית באדם. זה הנקודה הראשונה של מה שהרב אומר, לכן נטיית האמונה שהיא נמצאת טבעית, היא נמצאת בתור צמאון רוחני, שהיא יוצא, שאפילו מה שהרב אומר זה מחייב, זה קצת אפילו מכריח את טבע החיים להאמין. זה קומה ראשונה. קומה שנייה, הנטייה הזאת עדיין יש בה סיגים, כי היא טבעית, וכמו כל דבר בטבע יש בו סיגים, כמו כל המידות יש בהם סיגים, כמו כל הטבע בעצם יש בו סיגים, גם הנטייה הזאת יש סיגים, אז יש בה סיגים. כנגד, נקודה שלישית הרב אומר, כנגד הסיגים בא הכוח השולל, שזה הנטייה החקרנית שבאה לעולם שעניינה להטיל, שעניינה עכשיו להטיל ספק בכל דבר, אבל בעיקר עניינה הרי זה להטיל ספק בסיגים, נכון? ואז המדרגה הרביעית שלה רוצה לומר, ואחרי שהנטייה הזאת של להטיל ספק בסיגים פועלת את פעולתה, אז יוצאת האמונה בקדושתה וטהרתה והיא מהירה. אתם זוכרים, הזכרתי קודם, הרב אומר, תצא דעת אלוקים קדושה טהורה ומהירה בעיקר תפארתה, אבל כשהוא תמיד אומר, קדושה וטהורה זה איך שהיא מצד עצמה. מהירה בעיקר תפארתה זה איך שהיא עוד יכולה לנהל את העולם. כי זה ממש מנוגד למה שהוא אמר למעלה, אצל האדם הזה התמים, הוא אומר, יחד עם זה גורר אותי מה תארים כאלה שמחשיכים את האור והיפה האלוקית מלהיות זורחים בעולם. יפעה, הרב סודא תמיד היה מסביר לפי סבר יחזקאל, זה כתוב כמו כתוב באורות התשובה, היופי של ההופעה. אז האדם התמים הזה, יש בו סיגים. אז בסדר, יש בו דבקות, שם בדבקות עצמה לא ניכרים כל כך הרבה סיגים, לא בהכרח שניכרים הרבה סיגים. אבל כשפתאום הוא בא לנהל את החיים בארץ, לפי אמונה כזאת מעט סיגים, אז אתה רואה פתאום מחשיכים את האור והעיפה האלוקית מלא זורחים בעולם ובאדם. כשזה מתממש, בעולם ובאדם, אתה לא רואה את יופי ההופעה. לעומת זה, זה מה שהוא אומר פה, קדושה וטהרה, מהירה בעיקר תפארתה, איך נטיית האמונה וטהרתה, איך היא מהירה את העולם בעיקר תפארתה. אז זה ממש החשבון שלנו, שתכף מה שאנחנו נכנסנו כבר ותכף ניכנס רגע פה אל החשבון הזה של איסור ינרקים. איסור ינרקים לוקחים את הנקיית האמונה הטהורה, שהיא טבעית. אבל יש בה עכשיו הרבה סיגים, וכל עניין האיסור עם זה להיות שייך להסיר את כל הסיגים של כל נטיות האמונה, על מנת להוציא לכל את נקיית האמונה ותאוותה. אז בואו נראה פה אצלנו עכשיו קוף כפחת. אני לא יודע, אני צריך לתפק, אבל אני לא יכול לכבוש רגע את עצמי, אז אני אומר לך משהו, אני רוצה להתחיל ללמוד בקוף כפחת למטה. אז אני אתחיל בקוף כפחת פסקה אמצעית. אני אומר רגע בעל פה, אחרי זה אתם תראו את הדבר הזה. הרב פה נקט, יש מחלוקת בראשונים בדבר הזה. יש מחלוקת בקדמונים. האם המציאות הזאת של 50 שערי בינה, אז זה לעומת זה עשה אלוקים. כל דבר שיש בו קדושה, יש לנו דבר בתומה. האם יש שער 50 בתומה או לא? או שער 50 יש רק בקדושה, אבל אין שער 50 בתומה. הרב נקט שאין שער 50 בתומה. עכשיו, זה לא מחלוקת צדדית, ויש פה נקודה מאוד 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 מהותית. למה הרב נקט? והיא קשורה מאוד אל הנקודה הזאת שעכשיו הזכרתי קודם והדבר הזה. כי הרב אומר, מדרגת הקדושה של הצימון האלוקי, כלומר, הנקודה הכי עליונה נקרא צורם שער 50, לא נסביר, הרבה יותר עליון מכל מה שאני מסביר כמובן בזה, אבל הנקודה הכי עליונה היא תמיד נמצאת בתהרתה. מה שנפגם זה כל ה-49 דברים למטה, כלומר, כל ההסברות שלה, כל ההערות שלה, כל ההשכלות שלה, זה בעצם מה שנפגם. אבל הנקודה הזאת של שער 50 הרב אומר, היא נמצאת בתהרתה, היא נמצאת בשלמותה. היא, על הסתכלון, אני יודע, הרב מסביר את זה גם בעירת השם טהורה עומדת לעד. הרב אומר לי, יש נקודת עירת טהורה שהיא עומדת לעד. אז אחר כך, בגלל שיש בסיגים, אז כל ההערות שלה, כל ההסברות שלה, כל התחמים שלה, הכל אחר כך זה. אבל עירת השם טהורה היא עומדת לעד. אז הרב נקט פה כמו בעל הלשם. בעל הלשם הוא עושה שערך את המערכה. סתם, אתה עוד אני אקריא פה את זה. בעל הלשם הוא זה שערך את המערכה, לא היה לו בקיאות עצומה בכל הדברים. מי מהקדמונים סובר שיש שער 50 בתומה, מי מהקדמונים סובר שאין שער 50 בתומה, הוא עצמו סובר שאין שער 50 בתומה, גם נוצא להסברה כזאת, אצל הרב זה תמיד יותר בהיר בצורה אידיאלית כזאת, שאין שער 50 בתומה, כי שער 50 זה עצם הקשר, ובעצמיות של הקשר, שם לא נמצא הפגם, כל הפגם נמצא, כמו שדקדקנו בפסקת, בהסברות, בהערות, בהופעות, בקושיות, בכל הסיגים שיש, בכל הקושיות השכליות שיש, בכל... שם נמצא הקלקולים. אבל בשער 50 עצמו, שם הוא עומד בתהרתו, שם בשער 50 לא חלה התפילה. לא, אני רק למה זה חשוב בדבר הזה, כי זה מה שהרב הולך להגיד לנו פה עכשיו, כל הכפירה היא הולכת להפיל הרבה קליפות, הרבה דברים חיצוניים, הרבה צורות של הסברה. אז זה מה שהרב רוצה לומר, תדע לך, צריך עכשיו לדעת במציאות כזאת של האמונה, שהוודאות של ביטחון הגאולה זה פשיטה, וגם הוודאות של ביטחון ניצחון האמונה זה פשיטה. כי כל המלחמה זה רק על 49, אבל השער 50 זה עצמות החיים, שם לא יכול לחול הפגם, לכן שם הפשיטה שמתוך זה הכל יצמח לטובה. כי שם אי אפשר לגעת, והנקודה הזאת היא יותר עליונה מכל ההסברות ומכל ההופעות. אז זה שער 50 שממנו הכל יצמח בחזרה. זה שער 50 שממנו הכל יצמח בחזרה. אז כמובן, כמו בסוגריים זה... לא חלילה שהביטחון של השער 50 צריך להביא לריפיון, ואנחנו יכולים לשבת רגל לרגל, כי ידיד טוב, שער 50, יש לנו הכל בטוח, הכל ברור, כי שער 50 זה התומה לא תגיע, שם היא לא יכולה לפגום, שם זה, היא רק יכולה לפגום בהסברות, אבל זה, שער 50 לא פוגמת, אז הכל רגוע, אין מה לנחץ, אין מה לעשות, לא צריך לעשות דברים, לא צריך, זה לא כמובן הכוונה. הרב גם בזה מעריך הרבה פעמים, שזה הפוך, ובא לומר שאם אתה אומר שיש שער 50, ואתה אומר, אני בטוח בניצחון, אני בטוח בזה שהמציאות יתהפך, אני בטוח בזה שהאמונה תאיר את הכל, ואז זה נותן לאדם את העוז ואת העצומות להיות שייך אל הסדר הזה של היכולת לתקן את העולם, לפעול בעולם, לתקן את העולם, לרומם אותו. הוודאות הגדולה של שער 50, היא נותנת את היכולת לתקן. הוודאות הגדולה שזה ודאי יהיה ככה, שזה ודאי נצח, זה מה שנותן מרץ. אז בוא נראה פה רגע פה. למרת. לא יודע אם זה המובן פה, וחטפנו משהו, תקוף כפחת למעלה, תקראו אתם אחר כך. למרת זה עזרי הערות כמו אלה, חושבים שהאמונה נופלת. שעולם מתהפך, ובאמת, הצללים נדים וזזים, בורחים ומסתלקים, לפנות מקום לאור. כלומר, הצללים זה צללי האורות, זה הסדר דווקא מהמקום שהאמונה לא העירה מספיק טוב. אז שם הצללים נופלים. הכרח הוא, כדי לשוב לביצרון של האמונה, שתשוב לתחייה בתוך כל נשמה, להתעורר התעוררות חזקה, להרמת דעת אלוקים בכל רוחבה ועומקה, להתעסק באורחות השכל היותר גנוז, שבו עולים למעלה מכל הגדרה. כידוע המפורסם, כל מה שדיברנו בזה, שכל הגדרה, כל הגדרה באלוקות, מה שאומר למעלה, כל הגדרה מביאה לידי כפירה. למה? כי כשם שאיוולת וחולשה היא להשיח דעת ולסגור עין מהגלוי, מה יופי והאופי שבחיי המציאות המוחשית. כלומר, כולם עושים טייל באוגוסט, נכון למניינם, עושים טייל בכל העולם. כי כל העולם כזה יפה, והוא צריך לראות את כל היופי שבכל העולם, נכון? כך טיפשותי לנער את השכל מן הנדיעה לנסתר של המכה הנשמה. אז כשם שיהיו מוכרחים להימצא תיירים גיאוגרפיים, אומר הרב בן קסיות ג' קום לזה, לא יודע אם יצא אני שנה לגיאוגרפיק, זה היה כבר בזמן הרב. אז הרב אומר כמו שהוא צריך לייצר, יש תיירים גשמיים שהם הולכים לכל המקומות ומצלמים שם ומביאים את הכל ורוצים לפרסם את הכל בעולם, ככה הרב אומר צריך שיהיה תיירים מוכנים שהם הולכים ומבררים את הסוגיות וזה, ואחר כך מביאים את הכל, אבל זה מביאים את הכל בכל רחבי הציבור, בכל הזה. אבל הרב אומר, זה טיפשות לנער את השכל מנטייה לנסתר של המכה הנשמה, שאי אפשר מבלעדי זה להכיר כל נשגב, כל מה שהוא למעלה בחיים ובעריה, מהחושים המטומטמים שלנו. מטומטמים כמובן זה אטום, נכון? כמו טומטום. המטומטמים שלנו שנאטמו מרוב טומאה וצרה. אז המציאות הזאת של מה שהרב רוצה לומר, מה שהוא קרא פה אצלנו בפסקה הזאת, הוא קרא הנטייה החקרנית. הנטייה החקרנית זה לא רק נטייה להטיל ספק בכל. הנטייה החקרנית היא בעצם מה שכתוב פה, שהיא לא רוצה לפגוש את כל הדברים שהם למעלה מהחושים. הנטייה החקרנית זה שיעבוד, מה שדיברנו, שיעבוד אל המדע המוחשי, מה שהתחלנו במאמר. השיעבוד אל המדע המוחשי, זאת אומרת, הכוונה לקלוט את הכל רק דרך החושים. אז אם גם אתה עכשיו רוצה לדבר איתו על המציאות האלוקית, אז הוא אומר לך בסדר, זה דרך חושים, אני מוכן לקלוט, אם זה לא דרך חושים, אז זה לא שווה כלום, אני לא יכול, אני לא רוצה להיות קשור לדבר כזה, אני רוצה לקלוט הכל רק דרך חושים. אם אני רואה בחוש, אני מאמין. ואם אני לא רואה בחוש, אז אני לא מאמין על הדבר הזה. והכל רוצה, אז הרב אומר, זה האיוולת הנוראה של הכפירה של הנטייה הספקנית, שהיא בעצם המטריאליזם ששוטף את העולם. בעצם מה שהוא עשה זה לקח את העולם והפך אותו שכל המסננת של כל הדברים זה רק החוש. אני גם עוד פעם לא יודע אם אני מתפתה אם זה טוב או לא טוב, שפינוזה שהרב מדבר עליו הרבה, שהרב אומר הוא אבי אבות הכפירה, כי זה דיברנו בזה פעם קצת למעלה, כי מה שעשה שפינוזה זה בעצם הנטייה הטבעית שיש לאדם למציאות האלוקית, כלומר אל הנשגב, אל הרוממות, אל משהו מעבר לחוש. שפינוזה לקח בעורמה גדולה ובטיפשות גדולה, לקח אמרת, תביא מה זה האלוקים הזה שכל נסגר של אדם. תסתכלו על כל העולם הגדול, הרחב, עם כל החושים שלו, זה אלוקים. עכשיו, יכול האדם לומר, להתפעל מזה, איזה אלוקים גדול יש לשפינוזה. זה משהו שהוא כולל את כל החוקים, ואת כל הזה, וזה כולל על זה, וזה, וזה, וזה. אבל בסוף, 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 לקח את שפינוזה, לקח שפינוזה, את נטיית האמונה. ששייכת על הנשגב, אל לא אל החוש, ובעצם הוריד אותה אל החוש, אל החומר. גם אם עכשיו זה יהיה החומר הכי גדול, הכי זה, הכי כללי שיש בעולם, כי זה מה שהוא רוצה, שזה יהיה כאילו החומר הכי גדול, הכי כללי שיש בעולם, מרישה ועד גמירה וכולל את כל החוקים הזה, אבל בסוף, 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 בלי משים, הוא לקח את נטייה הנשגב של מעבר לחוש, והפיל אותה לחוש. ולכן הרב אומר, זה נראה ברב שם, כשאמרנו בבדת אלוקים, טוב יד השם הייתה ראשי הקהילה האמסטרדמית, שהם החרימו את שפינוזה וכו', וזה, והם לא ידעו, זה נראה ברב שהם לא בדיוק ידעו להתמודד עם כל הטענות, עם כל הפלספה הארוך של שפינוזה. אבל אין להם איזו הרגשה כזאת שוודאי, המציאות האלוקית היא מרוממת מכל רוממות, יש בורא ויש בריאה, וגם אם אתה לוקח את הבריאה במובן הכי גדול שלה, ותגיד זה האלוקות, אז בסוף הפלת את כל המציאות האלוקית, את כל המציאות האלוקית אל חוש, והפכת את האדם לגדול המטריאליסטים. אז גדול המטריאליזם, הרב אומר, שורש המטריאליזם, זה נעוץ במציאות הזאת של שפינוזה, שהוא בעצם לקח את האדם מהנטייה אל הנשגב, הפך אותה לנטייה חושית. הפך אותה לנטייה חושית. אז זה הרב אומר, את זה הרב רוצה לשטוח פה את המחשבה הזאת, שאיך לראות את הפרספקטיבה הרחבה, שאי אפשר להישאר בטיפשות הזאת, להיות שייך רק אל השיעבוד של החושים. ומילה להכיר שכל סדרי הכפירה זה רק מלחמה בכל הצללים. הרגע, אז פה כן רגע, אני רק רוצה גם להוסיף עוד דבר פה לפני העניין. מה זה הכוונה מלחמה בצללים? מלחמה בצללים, הכוונה היא, כי האמונה התבועה באדם, אמרנו, יש לה הרבה סיגים בהתגלות שלה. אז מה זה יש לה הרבה סיגים בהתגלות שלה? הכוונה היא שאחד ידיד טוב, אני הדלקתי נר, הכל יהיה בסדר. אז אומר האדם הרציונליסט, המטריאליסט, אומר לו, תשמע, מה זה עכשיו קשור? זה לא נכון. אני אוכיח לך שהדלקת נר וזה לא יהיה בסדר. ואתה עכשיו רוצה לומר לי מה הכוונה? אנחנו נמצאים בגלות ואנחנו לא נעשה שום דבר ונבוא לארץ ישראל. יבוא אדם, המטריאליסט, יגיד לך, תראה, אם אין אני לי מי לי. אני לקחתי, אני עשיתי בעצמי, בזריזות, בחריצות, טוב, זה לא מספיק היום, אבל זה גם קשור לדבר הזה שהציור האמונה, כיוון שהוא עם סיגים, אז הוא מוליד עצלנות. כלומר, ציור האמונה שיש בו הרבה סיגים אומר, אני לא צריך לעשות כלום, הקדוש ברוך הוא יעשה, כי מי שליטה לעולם, הקדוש ברוך הוא שליטה לעולם. אז מה אתה עכשיו, אם אתה מתחיל לעשות, אתה חושב שאתה תעשה, אתה תנאי פה את הקדוש ברוך הוא לעולם, תשאיר לקדוש ברוך הוא לנהל את העולם. ככה טוען בעל האמונה עם הסיגים. אז נלחמים בעלי הנטייה החקרנית, נלחמים בכל הסיגים, ואומרים לו, תשמע, אני אקים, ואני לא אתן לך פה דריסת רגל בכל היישובים. כי אתה אמרת, אתה לא רוצה להקים יישובים, כי הקדוש ברוך הוא יקים, אני מראה לך שאני מקים בזה, ואני לא יודע. ואתה אומר, תשמע, השם יעזור, ואני לא אקח חיסון, ואני אראה לך שעם השכל האנושי והחריצות האנושית, אני אקח חיסון, ואצלי יהיו יותר בריאים, ואצלך שאתה, זה יהיה יותר חולים. אני מכוון, רק לומר שאתה אומר, האמונה מלאת השיגים, שהיא מהירה בעולם, היא מהירה בצורה מאוד מעוותת. ואז בא המדע, ועוקר את כל ציורי אמונת מלאת השיגים, הוא עוקר אותם מלמטה למעלה. הוא לא עוקר את זה על ידי שיעור אמונה שהוא נותן לאנשים. הוא רק אומר להם, תשמע, אתה עכשיו רוצה להגיד לי שהשם יעזור ולכן צריך לא צריך לעשות כלום? אני אומר לך, בצורה לא טובה הוא אומר, אני אומר לך שאני אעזור ותראה שאני אצליח לעזור וכל יחיבות עצמי אני עשה לי את החיל הזה ואני עוזר. טוב, אז באמת, למראה זעזוע ירוד כאלה, אמר הרב נופל את האמונה. אבל זה אמר הרב של עכשיו, תפקידם, של עומדים של אנשי האמונה, לברר איך שבאמת אתה אומר, כן, האדם המאמין עכשיו נמצא בקושייה. כי הוא חשב שהוא לא יעשה כלום ויהיה בסדר. ובא מישהו אמר לו, כל יחיבו עצם ידי, והוא רואה בסוף שזה עובד, כל יחיבו עצם ידי. אז מה יעשה איש האמונה? הוא אומר, עכשיו אתה צריך ללמד אותו דרשות תרן. ואמר, קרה היא, כל יחיבו עצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזכר את השם, אבל אתה יודע, כל יחיבו לעשות חיים. אז הרב אומר, זמן המשבר, זה הזמן שיש לך שליח אלוקי לרומם את האמונה ממדרגה למדרגה. כי המשבר זה שליח אלוקי, שהוא יוצר זעזוע בתוך הנפשות. הוא יוצר זעזוע בתוך הנפשות. הנפשות המאמינות הן לא יכולות להישאר כמו שהן היו, כי יש להם רעידת אדמה מתחת הרגליים. הם צריכים לחפש מקום הרבה יותר יציב, הרבה יותר עליון. והרעידת אדמה הזאת מטרתה להעמיד את מדרגת האמונה על קרקע הרבה יותר יציבה, בלי סיגים. כמובן שהפלא הגדול הוא וגם הקושי הגדול הוא שהרעידת אדמה אצל המאמינים היא לא באה מהראש, אלא היא באה מהרגליים. כלומר, הרעידת אדמה של המאמינים באה מתוך זה שהוא אמר, השם יעזור, והוא בסוף רואה שהקויפר הזה מצליח יותר ממנו. אז יש לו רעידת אדמה, למה הקויפר מצליח יותר ממנו? כלומר, הקויפר הוא נהיה יותר בריא, ואני אמרתי השם יעזור, ואני הייתי חולה. אז יש לו סתירה, הסתירה של הקושי שלו, זה בא מתוך המציאות, הוא קיבל סתירת לחי למציאות. הוא לא קיבל סתירת לחי, כי תמיד הוא הלך לבית המדרש ללמוד, פתח ספר, התחיל ללמוד, היה לו קשה, כי פתאום הוא ראה שבספרי הלימוד כתוב, לא כמו שהוא חושב. ואז הוא בא עכשיו עם שאלות, והרב קוק אומר לו, תשמע, אתה יכול להסביר לי מה כתוב ברן? אתה יכול להסביר לי מה כתוב באורות? זה לא ככה. הוא בא והוא אמר, טוב, אני נשארתי בחוץ לארץ, כי אני אמרתי, השם יעזור. והוא שבא לארץ ישראל ואמר כל יחיבות עצם ידי, הוא ניצל מהשואה ואני לא ניצלתי מהשואה. אז מה עושים? מה עושים? זאת אומרת, האמונה מרגישה עכשיו שהיא מדרגה נמוכה. אז אני אומר, השאלות התעוררו במציאות. אז לכן זה הכוונה של הרב שאומר לנו למעלה, הרב אומר, נכון, שלמראה זעזועים כאלה חושבים שהאמונה נופלת וכו'. אז...
מה אני חושב שהדבר הזה? המדע הוא מנסה להסביר כל דבר עד הקצה האחרון. כאילו, מאמין אין שום מקום שהוא יגיד... זה לא כאילו, רק דוגמאות קיצוניות. אתה גם לא מדע, בן אדם יגיד, אני עכשיו ילמד, והשם ידאג לי לכסף, ובן אדם לידו חומרי, יראה לו שהוא מרוויח יותר, והוא אין לו הרבה כסף. הוא יכול להגיד, בסדר, נכון, בסדר, יש יותר כסף, ואני...
נכון. ואני לא רודף אחרי כסף. הוא לא אומר מי שלא ירדוף, הוא לא אומר, אחד שירדוף אחרי כסף זה בהכרח ברור שלא יצא. לא, יכול להיות שאחד שירדוף אחרי כסף, כן יצא לו. אולי גם לא יצא לו, גם הרבה פעמים לא יצא לו. אבל ברור שיכול להיות שבאחוזים, אחד שירדוף אחרי כסף יצא לו יותר כסף. אבל פה נקודת הדיון זה, אבל כסף זה לא הסוגיית החיים. כסף זה לא הסוגיה בחיים. כלומר, זה ברור, אתה עכשיו רודף לקנות עוד סתות, להצמיח עוד, עוד גידולים, עוד גידולים, עוד גידולים. אני עכשיו לא רודף אחרי כסף. אוהב כסף, לא יסבר כסף. אני רודף אחרי דברים אחרים לחיים. לא, בסדר, אני מסכים שיש לזה גם גבולות הדינים, אבל תמיד, לפעמים אני אומר, הסוגיה היא לא... לא אם לא תעשה, לא תצליח. ברור שגם צריך לה... גם צריך לדבר על הסייעתא דשמיא שיש. כן. כל מיני ישראל זה סייעתא דשמיא, לא פתאום אחת גדולה. אנחנו עומדים בנס. כל החיים שלנו פה במדינת ישראל זה בנס. זה הכל... נראה אישה נגמירה. איך אתה אף אחד איזה? זה ילמד לך, זה שיחה משנה, זה... ההורים חשבו שאולי בצבא, אז... אז... אולי בצבא, בצבא, אתה אומר להם הרבה... אנחנו כל הזמן חיים על ניסים, אתה אומר, אנחנו חיים על הצבא. זאת אומרת, תראי, אני הייתי בצבא הרבה. כל מי שהיה בצבא יודע שאנחנו חיים על ניסים. אנחנו לא בנס עומד. ואתה... ולא רק זה, כל הזה, כל הסיעת המשמע שיש לנו בכל ההתפתחויות המדעיות, וכל הזה, כל הסלחה שהיא, זה בוודאי שזה נס. זה הכל נס.
זה לא שאתה התכוונתי.
זה חטב.
זה לא שאתה התכוונתי, כאן כאילו גם הרציונליזם, כאילו, הנה, הצבא דואג לזה, ואיפה המקום שלך להגיד, כאילו, מה שכאילו, אני מסביר עכשיו, זה נחנמי, צריך לקבל ממנו, כאילו, את ה... כאילו, כל הדרך הזה אמור לדייק את האמונה, ולהגיד, כאילו, פה זה הגבול של...
אני מסכים, כלומר, כאן, צריך לברר, מה המידה בין ההשתדלות לבין מידת הביטחון. כן, זה סוגיה שצריכה להתברר. אבל אם באמת, במובן הזה, שהוא אומר, צריך להשתדל, ובעל האמונה הוא בעל רפיון, אז... סוגיה כל לבנון, הוא אמר לנו, אני, לפני שלנו גליל, בא חבד, אני כמר לכולם לצאת צדוק וזה, בשביל זה, אני אמרתי לו, אני עכשיו עוסק במצווה. אני עוסק במצווה מלחמה. למה אתה רוצה שמצווה צדוק את הציל אותי? עכשיו מצווה מלחמה תציל אותי. אני עוסק עכשיו במצווה. אז עכשיו אנחנו באמצע ההשתדלות של המצווה. אז לא צריך להשיח את המצווה. הקדוש ברוך הוא נמצא עם ההשתדלות שלנו. הקדוש ברוך הוא נמצא עם ההשתדלות. עם ה... זה צריך... כן, אני חושב שזו שאלה מאוד טובה. אבל היא שאלה בית מדרשת פנימית. עד כמה צריך אדם להשתדל, ומה המקום ששם ההשתדלות היא כבר מעבר למידה. אבל זה כבר באמת שאלה פנים מדרשית, כלומר, להכריע אותה. אז במילה, לפי זה, אתה אומר, עד איפה הביקורת שמגיעה היא רצויה והיא מעורכת לדברים טובים, ועד איפה הביקורת שמגיעה היא לא נכונה, זה סתם טעות.
כן.
רב,
שאלה. כן.
כאילו,
מה עושה בן אדם שהקים את הארץ השיגים, פשוט הוא הולך מרעידת אדמה לרעידת אדמה. סוג דבר. כי עכשיו אני, כי היה לי תפיסה אחת, אני הבנתי שזה לא נכון, אז אני עבר לתפיסה שנייה, אבל בסוף אני יודע שכל תפיסה שלי זה כפי סוג דבר, כי אין מה לעשות.
לא, אני לא חושב שזה נכון. לא, יש תפיסות שבאמת, אליהם אתה יכול להגיד את הביטוי החריף שאתה אמרת, כל תפיסה שלי היא כפירה. כלומר, יש באמת סוג של תפיסות שאתה אומר, בעצם הציור האמוני, אם הוא כל כך מצומצם, הוא כל כך מגביל, הוא כל כך מגושם, שאתה באמת יכול להגיד זה כפירה. אבל ברגע שאדם כאילו מתעלם ממדרגה למדרגה ואומר, לא, אני יודע עכשיו, לפי זה לצייר את הציור, שלא יהיה לי ציור מוגבל ומבושן. עכשיו אני יודע, יכול להיות
שזה... זה ציור מוגבל ומבושן, כאילו. אין לי
מלא את זה, אני לא חושב שזה נכון להגיד שאין לי מלא את מזה, כי אני שומע שאפשר להגיד במובן הזה שאפשר יותר לתאר את זה. אפשר עוד יותר לרומם את זה, אפשר עוד יותר להבין כמה המציאות הרוחנית העליונה, עכשיו אני לא מדבר על מידתו הנעימה, כמה המציאות הרוחנית יותר, יותר חזקה המציאות החום, זה תמיד יותר אפשר להתאר. אבל המציאות הזאת שאתה אומר, הקדוש ברוך הוא אין לו גוף ואין לו דמות גוף וכולי, זה עם עבודה מאוד משמעותית, אדם יכול להגיע שהוא נמצא במצב כזה שהוא עבר, הוא יצא עם יש לגרת הכפירה והגיע למצב כזה של אמונה. עכשיו, בתוך האמונה הוא מתעלה כל הזמן מדרגה למדרגה, נכון? בתוך האמונה הוא מתעלה כל הזמן מדרגה למדרגה. אבל הוא כבר יצא מציורי הכפירה. הוא יצא מציורי הכפירה. כלומר, יצא מהמציאות הזאת שהמציאות האלוקית אצלו זה משהו מוגבל, מצומצם, חומרי, מצויר, בכל מיני גוונים, בכל מיני צדדים, יצא מהדבר הזה. זה אפשרי. לא אפשרי, הכרחי.
זה משתמע. כל הגדרה באלוקות.
איך
אדם
יש לי הגדרה? אני חושב שהנקודה היא כזו שאתה אומר, יש לאדם יצר הרע, אדם השכלתן, לא רק השכלתן, אלא עם נפש מטריאליסטית, הוא כל דבר צריך להגדיר. וככל שאדם יהיה יותר רוחני, אז הוא אומר, השכל לא צריך להידחף למקום שלו שלו. השכל, אני אמדתי אותו את המחשבים, השכל אני אמדתי אותו ביולוגיה, השכל אני אמדתי אותו בזה, זה מקום שטוב להשתמש בשכל. אבל מדרגת האמונה זה מדרגה מעל השכל. אז השכל מבין שהמדרגה הזאת היא מדרגה שמעליו, ואם האדם הזה הוא לא אדם מטריאליסט, אז לא הכל עובר דרך השכל. עכשיו, כל אדם שכלי, החי בתשעים בבית, הוא שכלי, יש לו נטייה טבעית כזאת, כל דבר לרצות להגדיר בשכל. ברור שזה ככה. לכן הוא לומד איסורי אנרכים, כדי שיתברר לו בשכל, הוא צריך לעבוד על זה, לתרגל את זה, שיתברר לו באמת בשכל, איך על פי השכל, השכל צריך להיזהר, לא להיכנס להגדיר את הגדרת האמונה בצורה שכלית, כי כל הגדרה השכלית היא מצומצמת. אז השכל צריך לדעת, כי זה חוכמה מאוד גדולה, זה גם חוכמה מאוד גדולה, את הגבול שלו, אבל אני אומר שזה רק לא מספיק שגם השכל ידע את זה, כי יכול להיות שאדם יודע את זה. אבל אם יש נטייה מטריאליסטית, אולי צריך להתגבר על זה. כלומר, אם האדם יודע, אני אומר תמיד זה דוגמה מהשידוך. זאת אומרת, האדם יודע שהקשר הפנימי של איש ואישה זה משהו יותר עמוק מאשר רשימת מקולת. אבל אם בסוף הוא אדם מטריאליסט, בסוף, 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 הוא כל הזמן יסתכל ברשימת מקולת. רגע, היא כזאת, 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 כזאת. אתה אומר, רגע, מה זה קשור? קשר הוא אחר, זה הרבה יותר עמוק. לא, אמר לך, נכון, נכון, אתה צודק, אבל תוך שנייה הוא חוזר חזרה לטבע שלו. למה? כי זה אדם מטריאליסט. ואדם המטריאליסט, אין מה לעשות, כמו שאתה אומר, זה מאוד קשה לו. וצריך להיות אדם מופשט, כדי שבאמת אדם יוכל לעמוד בסדר כזה, שהשכל יודע את הגבול שלו, אבל לא מתפרץ. זה היה במעמד הר סיני. לא להתפרץ. יש גבול. עד כאן אפשר לעמוד. מכאן ואילך עומדים, יש מחזה נבואי, לא מתפרצים. למה רצו להתפרץ? כי להתפרץ זה הרצון לתפוס את זה בחוש, לראות. מה אתה רוצה להתפרץ? אני כאילו רוצה לפרוץ את הגבול בזה, צריך גבורה גדולה שלא להתפרץ. צריך לא להתפרץ.
כמה רוצה נחוש? לא אומר, זה אותו פריצה או זה כבר משהו אחר? אותו נחוש, אתה רוצה לחוש את הגבול.
נכון.
זה אותו דבר או זה שם?
אני חושב שזה ממש 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 בן דוד של זה. דבר, את לחוש אתה מתכוון לא רק בחוש, בעיניים.
לא, אחרי כאילו להרגיש.
אלא, זה ממש להרגיש. זה אולי נראה בסוף, אולי נראה פעם בה, זה, צריך לקרוא את זה. עוד התחילה פרק מונחת. פרק מונחת. פרק מונחת, בעיקר זה שם שהרב אומר, הרבה פעמים מזדמנת נטייה כזאת להרגיש את הכל בחוש, שתי שורות מלמטה, בעמוד צדי א', שתי שורות מלמטה, ואחר כך זה, שהרב אומר, הוא חייב להרגיש את זה, וזה. ואם זה לא מזעזע לו את הרגשות, אז זה כבר משהו יותר עדין. הוא לא רוצה לראות בחוש. הוא לא רוצה לראות בחוש. אבל הוא צריך כאילו שזה ירד לתוך העולם המושגים שלו, לתוך המציאות של הרגשות שלו. זה בן דוד של המחלה. זה זן...
זן אחרי.
מתי עצה? טוב, בלי נדר. אז אולי נסיים את זה. יש עוד כמה פירורים. ונחזור חזרה לסדר של המאמרים.